קראנו השבת את פרשת צו. צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה, עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. מצוות העולה, קורבן התמיד. קורבן התמיד זה קורבן של כל הציבור כולו, קורבן אחד שעולה כל יום ויום, ויש בחז"ל שזה כלל גדול בתורה, נאמר ואהבת רעך כמוך. ויש עוד כלל גדול בתורה, או כלל גדול מזה, זה את הכבש האחד תעשה בבוקר. כלומר, זה כלל יותר גדול מאהבת רעך כמוך. אהבת רעך כמוך, אנחנו מבינים שזה כלל מאוד גדול, כי הוא כולל את כל המצוות בין אדם לחברו, ובעצם אולי אפילו כולל את הכל בכלל. כי כשאדם אוהב את חברו, הוא יעשה את כל מה שאפשר לטובת, לטובת חבריו, כמובן שהוא לא יפגע בהם, קיים את כל המצוות שבין אדם לחברו, והעומק של ואהבת לך כמוך הוא בעצם, למה ואהבת לך כמוך? כי כולנו בני ריבונו של עולם, כולם יש לו לעולם יסוד משותף, ועל כן היחד הזה הוא מאחד אותנו. אז זאת אומרת שזה יש כאן גם הכרה של אמונה. אז זה כולל את כל התורה כולה. אבל מדוע? את הכבש האחד תעשה בבוקר זה כלל גדול בתורה. אז אולי זה מתקשר למה שעכשיו אנחנו אמרנו. הכבש האחד תעשה בבוקר הוא מקשר את כל ישראל ביחד. אבל יש כאן עוד איזה נקודה של עבודת השם מיוחדת, של התמידיות. ההתמדה. קורבן תמיד. תמיד, תמיד, תמיד מקריבים את הקורבן. זאת אומרת, החיבור הוא חיבור מושלם לריבונו של עולם. אנחנו רואים את הדברים בהמשך. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. קורבן התמיד אנחנו מביאים רק בבוקר. אבל זה נחשב תמיד, כי כל יום ויום מביאים את הקורבן הזה. אבל האש שעל המזבח היא צריכה להיות אש תמידית, וגם כשאין קורבנות, ואין צורך להקריב את הקורבנות, האש צריכה לדלוק. מה זה, למה? לא משתמשים באש הזאת. האש הזאת היא לשם אור, היא מיועדת, לאיזה מטרה. כי המזבח הוא בעצם המבטא את הקשר של בין ישראל למן הקדוש ברוך הוא. האש הזאת, אש הדביקות, אש ההקרבה, האש הפנימית, האש שבלב, היא תוקד על המזבח לא תכבה. את המציאות בפועל של הגילויים הם לפעמים, לא תמיד הם ממשכים. אדם אוהב את ריבונו של עולם. זה מתבטא במעשים. המעשים לא כל הזמן נעשים. נעשים לא מתבטא כל פעם שיש איזה צורך לבטא את זה, אז מבטאים את זה. אבל הלב צריך להיות אוהב ומחובר לקדוש ברוך הוא בלי גבול, בלי הפסק, תמיד. וזה בעצם מבטא אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. האש, אש הקודש הזאת, האש שמבטא את האש הדביקות של עם ישראל בריבונו של עולם, תוקד על המזבח לא תכבה. אני חושב שאנחנו יכולים להגיד שגם כשבית המקדש חרב, וישראל לא מקריבים קורבנות, אף על פי כן, ואין מזבח שאש דולקת בו, אבל האש הפנימית, מה שהמזבח כן היה, מה שהמזבח ביטא, נקיים. עם ישראל לדורותיו מעולם לא פסק את החיבור שלו לריבונו של עולם. כעם, כמציאות כללית, פרטים התרחקו, לפעמים פרטים רבים, אבל האומה כאומה נשארה תמיד נאמנה. ייצגו את הנאמנות הזאת של האומה, לפעמים יחידי סגולה, לפעמים רבים יותר. אנשי קודש, אנשי תורה, אנשי אמונה, אבל הם ייצגו לא את עצמם. הם ביטו את דרכה של האומה. האומה כאומה מעולם לא פסקה. האש התמיד הזאת שתוקד על המזבח, היא אש שלא כבתה אף פעם. האש הפנימית של, של עם ישראל. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ראיתי שבזוהר מזכיר את הדבר הזה, אש של המזבח יש לה תפקיד לשרוף. לשרוף, כשמישהו, יש איזה מצב כזה שמישהו נכשל וברא בו אש זרה, אש של תאווה, אש של רצון לא טוב, ואפילו הוא מדייק מהפסוק צו, צו, אין צו, אלא עבודה זרה. החז"ל אומרים לנו בשבעת שבע מצוות בני נוח, מהמילה צו, לומדים שזה איסור עבודה זרה. לסלק את, את האש, אש התאוות, זה התפקיד של אש תמיד. כלומר, כשיש למישהו חס וחלילה איזה כישלון וברא בו אש זרה, אז התיקון של זה, זה להעביר אש קודש. אש שורפת אש. אש קודש כנגד אש של, עבודה, של, של קלקולים. אם זה, ובאמת זה עניינו גם של קורבן העולה. קורבן העולה הוא בא לחפר על הרהורי הלב. קורבן עולה זה קורבן שהכל מוקרב, הכל עולה למעלה. קורבן שמעלה אותנו למדרגה עליונה, נישאה בעצם כאילו מעל המציאות. מחבר אותנו אל הכל, התמסרות מוחלטת, התבטלות מוחלטת של כאילו השתעבות בגדולה, במקור האלוקי. אנחנו מוסרים את הכל. כל הקורבן עולה כנגד, במקום האדם, במקום ישראל, ש... מבטאים את המסירות, המסירות הגדולה הזאת שעד הקצה האחרון, וזה מתקן אפילו את, את הלפני ולפנים, את האירורים, האירורים הקטנים האלה, כאילו שאלה אין בהם ממשות כביכול, אבל נמצאים שם לפני ולפנים, קורבן עולה מתקן. ואחר כך, כשיש כאן סקירה של כל הקורבנות וסיום, אחרי זה תורת החטאת, זו תורת האשם, זו תורת השלמים, זו תורת צבח השלמים. והסיום, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. אומרת הגמרא בסוף מסכת מנחות. אמר יש לקיש, מהי דכתיב זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם? כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. לימוד התורה זה כאילו הקריב כל הקורבנות. אמר רבה, היי לעולה, למנחה, עולה ומנחה מבעיה לה. אם כך, אם אתה אומר שזה בעצם כאילו הקריב קורבנות, אז צריך היה לכתוב, לא עם למד, אלא, אלא זאת התורה, עולה, מנחה, חטאת, אשם, התורה היא במקום חטאת, כאילו חטאת, כאילו כל הקורבנות. על כן אומר רבא, אלא אמר רבא, כל העוסק בתורה אינו צריך לעולה ולא מנחה ולא אשם וכו'. זאת אומרת, מה כאן נקודת ההבדל? ריש לקיש אומר, אם אדם לומד את התורה, אז אם הצורך בהקרבת קורבנות, כאילו, זה כאילו יקריב את כל הקורבנות כולם. בא רב ואומר, מי שעוסק בתורה, הוא בכלל לא צריך להקריב קורבנות. לא שכאילו יקריב קורבנות. הוא כל כך מדובק בקדוש ברוך הוא, כי התורה היא השורש של, של כל שמבטא את כל הקירוב של האדם לריבונו של עולם. אז כל העוסק בתורה, הוא לא נכשל בשום חטא ועוון. הוא לא צריך להגביל, לא חטאת ולא אשם, ולא עולה במובן הזה שהיא מכפרת על הרהורים וכדומה, אלא הוא, כי הוא מרומם. העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא אשם. רבי יצחק אומר, מה ידכתיב זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, זה מה שהיה כתוב לנו מקודם בפרשה, זאת תורת החטאת ואחר כך זאת תורת האשם, כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו יקריב אשם. מה בא רבי יצחק להוסיף עלינו? זאת תורת החטאת, יש תורה של חטאת, תורה מיוחדת, לא זאת התורה לעולה למנחה וכו', אלא זאת תורת החטאת. כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת. אגב, אתם מכירים בוודאי שהרב זצ"ל דייק במילים עוסק, במילה עוסק, שהכוונה היא לא סתם קורא את הפרשה של חטאת, אלא מעיין בה, לומד, לומד מסכת זבחים, לא רק קורא את הפרשה שבתורה, אלא עוסק. אז על כל פנים הוא עוסק בנושא הזה, עוסק בקורבן הזה, אז הוא כאילו הקריב את הקורבן. הוא עסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. הווה אומר, לימוד התורה הוא השורש של כל המצוות כולם. כשאדם עוסק בלימוד התורה, הוא כאילו קיים כל המצוות כולם. אבל לא כתבו כל העוסק בסוכה כאילו בנה סוכה. כל העוסק בתקיעת שופר, כאילו תקע בשופר. לא, זה לא נאמר. זה נאמר רק על הקורבנות. כלומר, יש כאן איזו כוונה מיוחדת. עניינם של הקורבנות, קירוב, קירוב לריבונו של עולם, קרבה. יש לקורבנות תפקיד מאוד מאוד מיוחד. והתורה, העוסק בתורה, זה, היא השורש של כל הקרבה. היא מחברת את האדם אל ריבונו של עולם בצורה, בשורש. ואם הוא עוסק בתורת חטאת, אז הוא מתחבר בתורה, בסוגיה הזאת, בנושא הזה של חטאת, הוא מחבר, זה כאילו ממש יקריב חטאת. האם זה כאילו ממש יקריב חטאת? אדם חיה חטאת, הוא יגיד פרשת חטאת, והוא יצא ידי חובת ההקרבה. יש על זה, פעם אנחנו אולי דיברנו עם חלק מכם, יש בהר צבי דיון, בנושא הזה, הטור אומר שכשאדם אומר את פרשת הקורבנות, אז כשסיים פרשת עולה, יאמר ריבון העולמים, יהי רצון מפניך שיהיה זה חשוב ומקובל לפניך, כאילו הקרבתי עולה בזמנה. ואחר פרשת חטאת, לא יאמר זה, לפי שאינה בא מן דבר. אז יכול להיות שהוא לא מחויב חטאת, אז לא צריך להגיד את הפרשה הזאת. הבית יוסף שואל, ואם תאמר, מאחר שאינו אומר, אחר קריאת פרשת חטאת, הוא לא אומר לי רצון שיהיה זה חשוב כאילו הקרבתי, אם כן, למה כתב רבנו שקורא פרשת חטאת? אז שלא יקרא גם את הפרשה, לא רק שלא יגיד את האי רצון כאילו הקרבתי, אלא שלא יקרא בכלל את הפרשה. המתרץ הבית יוסף, דעה ודאי קריאת פרשת חטאת מחפרת קצת. ואם חטא חטא שחייבים עליו חטאת, אם חטא חטא שחייבים עליו חטאת, אז הקריאה היא מחפרת קצת. אפילו אם אינו יודע שחטא, יקרא מספק, ואם חטא, תחפר עליו. ואם לא חטא, כקורא בתורה. לשון של הבית יוסף, שהקריאה הזאת היא קצת מחפרת. אם הוא חטא, אז יחפר עליו קצת. שואל הר צבי, למה? מה זאת אומרת מחפרת קצת? הרי הגמרא אומרת במסכת מגילה וגם במסכת תענית, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, שמא יחטאו ישראל לפניך, מה תהיה עליהם? אמר להם, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, שכל זמן שקוראים בהם, מלא אני עליהם, כאילו מקריבים לפני קורבן, ואני מוכל להם על אבנותיהם. והגמרא בסוף מסכת מנחות, זה הגמרא שקראנו עכשיו, אמר רבי יצחק, מה ידכתיב זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. אז מה פתאום הבית יוסף אומר שמחפר קצת? כתוב כאילו הקריב חטאת. אז מה זה? אז יותר מקצת. כאילו הקריב, ממש כאילו הקריב. אומר הר צבי, מה הפירוש באמת שאנחנו אומרים כאילו הקריב חטאת? הכוונה היא שהוא נפטר מחטאת? ודאי שלא ייתכן להגיד. אז מה, זה, מה, אז מה באמת האמירה הזאת עושה? למה אי אפשר להגיד כאילו נפטר? בעצם. יש לו ראיה מהגמרא. כי רבי שמעאל בן אלישע קרא בשבת ואיתה את הנר ושוגג. כתב על פנקסו, לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמינה. למה היה צריך לדחות את זה עד שיבנה בית המקדש? יגיד פרשת חטאת עכשיו. וזהו, וכאילו יקריב חטאת. זאת אומרת שאין הכוונה שזה פותר אותו מלהביא חטאת. אז מה עושה האמירה הזאת? אומר הר צבי חידוש יפה. שהאמירה הזאת היא עושה שכאילו זה תלוי ועומד. כל עוד שהוא לא יכול להקריב קורבן, והוא אמר את זה, אז אין כאן עונש עליו. הכל תלוי, יש כאן דחייה, דחיית העונש, עד שיביא את הקורבן. כמו שאנחנו אומרים לגבי אדם עשה תשובה בעבירה שחייבים עליה בלאו, אז תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. מה זה תשובה תולה? מה זה תולה? התשובה מחפרת או לא מחפרת? אדם עבר על עשה, מיד מכפר לו. עבר על לא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. אז ראיתי פעם בנודע ביהודה שהוא מסביר ככה, שתשובה תולה, פירושו שאמר, לא עונש, יש כאן איזה דחייה. דחייה, ואחר כך בא יום הכיפורים ומחפר. ומי שעשה עבירה שחייבים עליה קראת ואיסורים, אז תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, והוא לא נענש בחס וחלילה בקראת, כאילו, אם הוא חזר בתשובה, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, והאיסורים אחר כך מחפרים. וכן הלאה. אז גם אמירת פרשת חטאת, משמעותה בעצם שהיא מחפרת, היא כאילו, כאילו זה תלוי ועומד, כאילו ברגע זה לא דורשים ממנו את קיום הקורבן הזה, עד שיתאפשר הדבר הזה. אבל הים של שלמה אומר שאדם יכול להגיד את זה בתנאי. הוא לא יודע אם הוא חטא או לא חטא. אז הוא יתנה ויאמר, אם הוא חטא, אז תהיה האמירה הזאת כאילו יקריב, ואם לא חטא, זה יהיה כמו קורה בתורה. שואל עליו המגן אברהם שאלה. הרי כל הדין של הקרבת קורבן חטאת, זה רק אם נודע לו אחר כך. אם אדם לא יודע, אם לא נודע לו אחר כך, הוא לא, והביא חטאת, היא לא מחפרת בכלל. אפילו נגיד שהוא חטא, לא, אבל לא נודע לו אחר כך, או הודע עליו חטאתו, נודע לו החטאת, נודע שהוא חטא, הוא צריך להביא קורבן. כשהוא חטא, הוא שגג. אחר כך נודע לו שהוא חטא, הוא צריך להביא קורבן. אבל אם לא נודע לו, הוא לא צריך להביא קורבן. ואם יביא קורבן, הקורבן לא מחפר. אז מה התנאי הזה שאם חטאתי, הוא לא יודע אם הוא חטא או לא חטא, זה לא שווה להביא. לא שווה להגיד את הדבר הזה. כך שואל המגן אברהם על המרשל. אז על פי זה אומר הר צבי שיש מולה בדעתו לפרש את הבית יוסף בהסברה נוספת. שיש שלוש דרגות בתיקון החטא. אם אדם הביא קורבן, אז כמובן התיקון הוא שלם. אם נודע לו, והוא יגיד יהי רצון, אז זה כאילו יקריב חטאת, זה תולה. אם לא נודע לו, והוא בכל זאת אומר את הפרשה הזאת, הוא לא יודע אם הוא חטא או לא חטא, ואומר את הפרשה הזאת, זה מה שמתכוון בית יוסף שמחפר קצת. בכל זאת אמירת הפרשה הזאת מחפרת קצת, היא לא מחפרת כמו אם נודע לו שאז הוא מחויב כבר, והאמירה הזאת היא כאילו הקריב, כלומר תולה, קורבן תולה ועומד. ואם הוא לא נודע לו, אז זה לא תולה, אבל קצת מחפר. דיון שלם כאן, בהתייחסות רצינית, שהאמירה הזאת יש לה כוח מסוים כאילו הקריב. לא ממש הקרבה גמורה, אבל כוח הדיבור של האדם, הדיבור, הדיבור הזה של הקורבן, שהוא אומר פרשת הקורבנות, ומתכוון באמירת פרשת הקורבנות, שהיה מוכן להביא את הקורבן הזה, אם מתאפשר לו, אז זה כאילו הקריב קורבן. יש לזה משמעות חזקה. זאת אומרת, כוח, שיח, מה שאנחנו אומרים, יהיה רצון שיהיה שיח שפתותינו לפניך, כאילו אנחנו הקרבנו, זה אמיתי, זה פועל. כוח הדיבור של האדם הוא פועל. לאדם יש כוח בדיבור שלו ליצור מציאות, לקבוע עובדות. כלומר, אז זה כאילו עשה כאן איזה מעשה של הקרבת קורבן. אבך אומר שאסור להגיד יהי רצון בקורבן חטאת, כי יכול להיות שהוא לא חייב חטאת ואמר יהי רצון, אז הוא מביא חולין לעזרה. הוא לא חייב את החטאת הזה. והוא מביא, זה ממש, זאת אומרת, זה בעיה. זה, כלומר, האמיר, כמו שאמרתי, האמירה הזאת היא אמירה פועלת. אבל מה פועל? לא אמרת היא רצון. עצם אמירת הפרשה היא בעצם הפועלת. אבל השאלה כשאמרת הפרשה היא עם איזה כוונה הוא אמר. אז הר הצבי מסביר. הוא אומר שצדיק מתפלל על דבר שלפי דעתו הוא טוב, הקדוש ברוך הוא עושה את רצונו וממלא בקשתו, אף על פי שיצמח לו רע מזה. אדם מבקש בקשה, צדיק מבקש, קדוש ברוך הוא, רצון יראה ויעשה. ואף על פי שזה בעצם לא לטובתו, אבל הוא ביקש, קדוש ברוך הוא עושה מה שמבקשים. מעין זה מצינו בדוד המלך, הוא אומר, שביקש מהקדוש ברוך הוא בחנני ונשאני, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו, ייתן לו ניסיון, אף על פי שהיה גלוי וידוע לבורא יתברך שאינו כדאי לו. וכמה צער אחר כך היה לדוד שהקדוש ברוך הוא ניסה אותו. וראיתי מפרשים הפסוק, רצון יראה ויעשה ותשוותם ישמע ויושיע. שלכאורה זה כפל לשון. אם הוא עושה רצון יראה, בסדר. אז הוא עושה את רצון יראה למרות שבעצם זה לא לטובתם. ואז הם צועקים. אחרי שהוא עשה את רצון יראה ומצועקים, אז את שבתם ישמע ויושיעם, אחר כך הוא מושיע אותם מהצרה שהם ביקשו עליה. אז הוא אומר לענייננו, אם אדם אומר יהי רצון מפניך שכאילו הקרבתי חטאת, זאת אומרת שהוא רצה שהאמירה הזאת תהיה אמירה של קורבן חטאת, זה, ובאמת הוא לא חייב, אז הוא כאילו הקריב כאן דבר שהוא לא חייב. אז זה ממש אסור, זה מה שהוא מתכוון להגיד, שהבח מתכוון להגיד. זה שהוא אומר את הפרשה ולא אומר את האי רצון, אז הפרשה יכולה להיות לחשב קריאת התורה. אבל אם אדם אומר, אני אומר את הפרשה הזאת בתור הקרבת קורבן, אז זה כאילו קריחו לי. כל הלימוד הזה, כל ההתבוננות הזאת, ללמד אותנו דבר אחד חשוב. שאמירה, אם אדם אומר שאמירה הזאת מתכוון להגיד, בתור הבאת הקורבן, חשב שהוא לא יכול להביא את הקורבן, יש לה כוח פעולה. ואם היא לא נכונה לעשות, אז היא מזיקה. אם לא היה צריך להביא קורבן, אז האמירה הזאת היא אמירה פועלת. ועל כן המח אומר, לא יוגמר את הדבר הזה. אלא אם כן, הוא יודע, יודע בידעתו. אבל אפשר להסביר את הדבר שכשאדם אומר, יהי רצון אם אני חייב, זאת אומרת, על פי מה שאמר שלום אומר, זאת אומרת, אם פעם נזכרתי, ואחר כך שכחתי, אז הוא באמת כבר חייב. אז הוא יכול להגיד, אם אני חייב, אם הייתי חייב, אז זה יהיה קורבן. לא כמו כשהקשה מגן אברהם, שאם אדם לא זוכר שהוא היה חייב, לא זכר אחר כך, הוא לא נתחייב. הוא יכול להיות שהוא נזכר, הוא זכר, אחרי שהוא עשה, פתאום נזכר, רואה שבת היום, מה הוא עשה, ואחרי כמה ימים הוא שכח שהוא עשה אווירם בשבת. אז הוא אומר, אם הוא אומר באופן כזה, זה בעצם כן מחפר. כל הדיון הזה ללמדנו דבר אחד, כמו שאמרתי מקודם, שכוח הדיבור של האדם הוא כוח פועל, הוא כוח, הוא מציאות, דיבור ומציאות. וכשאדם אומר פרשת חטאת, אם הוא אומר אותה עם המשמעות העמוקה שלה, כאילו הקריב חטאת. הגמרא גם במסכת מנחות אומרת, שיר המעלות, הנה ברכו את השם כל עבדי השם עומדים בבית השם בלילות. מהי בלילות? אמר רבי יוחנן אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהם הכתוב כאילו עסוקים בעבודה. כלומר, מי שלומד תורה בלילה, כתוב כאן, עומדים בבית השם בלילות. אז יש כאן תרתי דסתרי. בבית השם, בבית המקדש, לא עובדים בלילה. בבית המקדש עובדים ביום. עבודת הקורבנות היא רק ביום, היא לא בלילה. ומצד שני, כתוב כאן, ברכו את השם, כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות. אז זאת אומרת שהם עושים בלילות, הם לא עושים עבודת קורבנות. מה הם עושים? הם לומדים תורה. אבל הם בבית השם, זה כאילו הם בבית השם. זאת אומרת, כאילו הם עושים עבודה, עבודת הקורבנות. כל מי שלומד תורה בלילה, שזה עיקר הלימוד הוא בלילה, כמו שכבר לימדו אותו חכמים במקומות אחרים, זה כאילו עסוקים בעבודה. מקודם אנחנו למדנו בעצם, שמי שלומד תורה זה יותר גדול מעבודה. מי שלומד תורה, הוא לא צריך להקריב קורבנות. ככה רבא אמר, זאת התורה, זאת כל העוסק בתורה, לפי דעתו של רבא, כן? אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא אשם וכולי וכולי, לא צריך קורבנות. אז מה הלימוד הזה שכמי שעוסק בתורה בלילה כאילו קריב קורבנות? אני רוצה לומר, חזל כאן רוצים ללמד אותנו שהכוח של התורה הוא כוח כפול. לכאורה תורה לחוד ועבודה לחוד. תורה זה התקרבות אל השם על ידי קבלת השפע העליון. כמו שחזל אמרו לנו, תפילה זמן, תפילה לחוד, ומן תורה לחוד. תורה זה חיי עולם, תפילה זה חיי שעה. כלומר, זה שני סוגים של עבודת השם. יש עבודת השם בלימוד התורה, שאדם קולט, מתמלא באור השם, וממלא את עצמו ברצון האלוקי, באור השם שבכל התורה כולה. ויש תפילה שאדם פונה לריבונו של עולם, שזה בעצם שני סוגים של קשר בין ישראל לאבים שבשמיים. קשר אחד שהקדוש ברוך הוא מאיר עלינו באור תורתו, ואנחנו קולטים, אנחנו הפסיביים, אנחנו מקבלים. וקשר אחר שאנחנו הפונים מריבונו של עולם. עבודת השם זה מין שירה, זה מין רוממות, זה רגש. לימוד התורה זה שכל, זה דבר אחר. ואולי פה הגמרא רוצה ללמד אותנו, לא, התורה היא כוללת את שניהם. התורה היא גם נקראת שירה. זאת אומרת, התורה זה לא רק שכל יבש, קר, חד, חריף, עמוק, הבנת רצון השם ולפרטים בדקדוקים ודיוקים, הכל מסודר, בסדר, קבוע, אבל כאילו יבש, לא כן הדבר. התורה זה שירה. התורה זה חיים. התורה זה עבודה. הרב ציודה פעם אמר, כתוב שכל הלומד 101 פעמים, אינו דומה מי שלומד חוזר על תלמודו 100 פעמים למי שחוזר על תלמודו 101 פעמים. מה ההבדל? על פי הפסוק, בין עובד השם לאשר לא עבדו. מי שלומד 101 פעמים הוא עובד השם, ומי שלא למד 101 פעמים, רק 100 פעמים, הוא לא עבדו עדיין. אז הסביר הרב ציודה, עד 100 פעמים שאדם חוזר, הוא אמר, 100 פעמים זה הממוצע בחזרות. יש כאלה שחוזרים כמה עשרות פעמים, יש כאלה שחוזרים 400 פעמים. תנא מיני 400 פעמים. יש 40 זימני 400 פעמים. הממוצע זה 100. כל מה שאדם חוזר על תלמודו, מתחדש לו דברים. אבל אחרי 100 פעמים, כבר פצוחות או יותר מיצה כבר את כל האפשרויות שאפשר להבין בעניין. מה הוא עושה עכשיו שהוא חוזר עוד פעם? זה כבר מתחיל להיות עבודת השם. הוא דבק בתורה, רוצה לחזור, גורס עוד פעם ועוד פעם. הוא לא רוצה, לא יכול להיפרד. זה כבר לא מתחדש, לא שום חידוש. הוא גם יזכור את זה כבר, כי הוא חזר על זה כל כך הרבה פעמים. אבל הוא דבק. זאת אומרת, התורה נהפכת גם לעבודת השם. כך הוא דייק. לאשר עובד השם, לאשר לא עבדו. ואומר, זה בעצם אולי הכוונה כאן שאני רציתי לדייק. עומדים בבית השם בלילות, שהתורה היא עבודה, היא שירה, היא דבקות בכל המובנים, אם כאילו נעלה את כל האישיות. ופה אני רוצה עכשיו להשלים, לסיים אולי בהשלמת הדברים, בדברי מרן הרב. אתמול, אמש וליל שבת, אנחנו קצת נגענו בדבר הזה. שתי דרכים יש להשפיע על אחרים. דרך אחת גלויה, שאדם מסביר, מחנך, משפיע בדרכים, בכל דרכים, מורה, מלמד, זה יכול להיות באופן ישיר, זה יכול להיות בכתיבת ספרים, זה יכול להיות בתקשורת, יכול בהרבה פנים, שאדם משפיע באופן גלוי. בדרך נוספת, שהיא לא פחות משפיעה, זה ההתעלות של האדם בעצמו. וכאן הרב באורות הקודש, בעמוד שני ד', חלק ג', מאורות הקודש, אומר הרב, שאדם מודע לכך, יש לאדם השקפה אמיתית של אחדות הרוחנית של המציאות, שהוא מכיר אותה בהכרה פנימית, יודע הוא אדם, בשעה ששפע רוח הקודש שופע על נשמתו, שבכל עת שהוא מרומם את עצמו על ידי מעשים טובים, על ידי התעוררות עליונה לחשק האלוקות, החוכמה, הצדק, היופי, המישרים, הוא משכלל בזה את התכונה הרוחנית של הוויה כולה. כלומר, כשאדם מתעלה, הוא לא בעצמו מתעלה. הוא משכלל את ההוויה הרוחנית כולה, את התכונה הרוחנית של הוויה. אנשים כולם נעשים טובים בסתר ליבם על ידי ההטבה העליונה של אחד מהם. אדם עושה דבר טוב, אדם מערר בליבו, אוהב לעשות טוב, רוצה לעשות טוב, עושה. אז על ידי הטבה העליונה של אחד מהם, אנשים כולם נעשים יותר טובים בסתר ליבם. כמה עצובי רוח יגונם נעשה נח. אנשים עצובים זה קצת, הם נהיים פחות עצובים. הוא מהול בנטפי נוחם. על ידי התעוררות נחמת אל שבנשמה אחת בחוזקה. אחד עסוק בהתנחמות, בהתבוננות, נחמו, נחמו. מתנחם באיזה התנחמות, זה משפיע על כל, על כולם. באיזה, באופן רחב מאוד מאוד. אפילו החיות הטורפות וכל היצורים המזיקים נעשים יותר נחים. ארסם מתרכך מעט. הוא לא שהוא מתבטל, תלוי באיזה עוצמות כן, הטוב הזה מתגלה, אבל כל טוב שמופיע משפיע על כל המציאות. וארסם מתרכך מעט על ידי הכרעה כללית של הנשמה המתענגת על השם. אחר כך הרב ממשיך שזה לא רק משפיע בעולם הזה, זה משפיע על כל, על כל העולמות בעצם. זה מתוך התפיסה האחדותית. זה בעצם התחלנו עם, עם הקורבן התמיד, קורבן של כלל ישראל. יש, התפיסה הזאת, עם ישראל זה עם אחד. העולם כולו הוא אחד. בתוך העולם האחד הזה יש משהו עוד יותר אחד, זה עם ישראל. אבל כל העולם כולו, כל הבריאה כולה היא אחת, כל ההוויה כולה אחת. אדם עושה פעולה, הפעולה הזאת היא לא שייכת רק לו. היא פעולה ששייכת לכל המציאות כולה. וכשאדם מודע לזה, זה עוד יותר עוצמתי, זה עוד יותר עמוק מה שהוא עושה, וממילא גם ההשפעה של הדברים שהוא עושה, הם יותר גדולה. אבל הווה אומר, זה גם שייך לכוונה, שאדם יודע, מודע לדבר הזה, שכשאני מתרומם, שאני מדבק בריבונו של עולם, הדביקות הזאת מתפשטת, מתפשטת בעולם. והעולם יותר דבוק בריבונו של עולם. כשאדם צריך לדעת, כשהוא עושה דבר טוב, אז הופיע טוב בעולם. והטוב הזה הוא העולם, בעולם הופיע הטוב הזה. ככל מה שהוא מבין את זה יותר, אז כמובן הוא יודע את המשמעות העצומה של כל מעשה שאדם עושה, שהוא עושה, אז הוא עושה את זה יותר טוב. הערך של המעשים מתגדל, וממילא הוא מתאמץ יותר לעשות את המעשים האלה. ואם הוא מתאמץ, הם יותר פועלים כמובן, ואם יותר פועלים, הוא יותר מתאמץ. וחוזר חלילה, ההכרה הזאת שאדם מכיר, שכל ישראל אחד, ולא רק כל ישראל, לכל העולם אחד. אז יושבים תלמידים בישיבה ולומדים תורה בחשק ובהתלהבות. צריכים לדעת שהתורה הזאת שלומדים בישיבה, שכל אחד לומד ומתעלה כאילו באופן אישי, כאילו באופן אגואיסטי, זה פועל על כל העולם כולו. ואי אפשר להיות אגואיסט, כי זה אדם הוא לא יכול להיות לבד. הוא לא יכול, כי הוא מחובר על כל הכלל, מה לעשות? וזה המעלה שלו, זה הגודל של העניין. זה לא מבטל את האישיות, אלא זה מגדיל אותה, שהוא חלק מכל המציאות כולה. והדבר הכי גדול שאנחנו למדנו, שמה שאדם יכול לעשות בעולמו, יותר מכל המצוות כולם, זה לימוד התורה. אז מוכרחים בחורי בני הישיבה לדעת את הגודל של הפעולות שהם עושים. וככל מה שמכירים את זה יותר, אז הפעולות הן יותר משמעותיות. ואז כמובן האחריות יותר גדולה. האחריות שלנו על הגברת האור, על הגברת הטוב. הישיבה, לימוד בישיבה לא צריך להיות לימוד בשביל אחר כך. בשביל שאחר כך נצא מהישיבה, ואחר כך נשפיע, ואחר כך גם נהיה חזקים, ואחר כך נעבור את החיים יותר טוב. זה לא אמצעי לאיזה מטרה שאחר כך. הלימוד הוא מטרה. הלימוד הוא כבר פועל את פעולתו. אולי הוא פועל את פעולתו באופן היותר גדול, יותר מכל המעשים שאחר כך אדם עושה. זה הלימוד יותר גדול. קרה הזאת, אנחנו צריכים כל הזמן לשנן אותה, לחזור. ועכשיו שהגיע סוף הזמן, שבועיים האחרונים של סוף הזמן, אחרי 5.5 חודשים של לימוד, אז יש לפעמים תחושה שצריך קצת איזה עכשיו לצבור כך כוחות מחדש. צריכים לעשות את השבועיים האלה, שבועיים של שקידה גדולה מאוד. והדרך לעשות את זה, זה לבחור דברים שאוהבים ללמוד ולהרבות בהם. ולמצוא את כל האמצעים לעשות שהסיום יהיה סיום בעלייה. לא כזה התמעטות של וחולשה ולחכות לסוף הזמן, אלא להגיד, הזמן קצר והמלאכה מרובה, נשאר רק שבועיים, צריך להשלים כל מה שאפשר, ובעזרת השם אני רוצה לאחל לכם את שהשבועיים האלה יהיו שבועיים פוריים מאוד מאוד, שבועיים של עלייה בקודש, בעזרת השם יתברך.